נדרים, דף נון ב', מתחילים בעזרת השם, דף נון א' עמוד ב' במשנה למטה. חלב, משקה מאוד מאוד משובח, יש בו אוצרות טבע נדירים, בריאים מאוד. כמובן מים, אבל גם חלבונים, פחמימות, שומנים, סידן ועוד. כשמייצרים מחלב גבינה, לוקחים את החלקים המוצקים שיש בחלב ומפרידים אותם מהמים. ועל ידי זה כל הדברים המוצקים הופכים להיות גבינה. ונשאר המים. יש מקומות שהמים האלה נקראים נסיובה דחלבה בארמית. המשנה שלנו קוראת לזה קום. הראש מבאר שמעמידים את החלב על ידי זה הוא, אותו קום, אותו מים, נפרד לצד אחר, ומכיוון שהוא נפרד מהחלק המוצק שבחלב, כשרוצים להקים, להעמיד את הגבינה, לכן הוא נקרא קום, כך מסביר הראש. השאלה היא, כשהאדם נודר מן החלב, לא ליהנות מן החלב, האם הוא מותר בקום, באותם מי חלב, מים שיוצאים מהחלב כשעושים ממנו גבינה? אז חכמים במשנה סבורים שאין דרך בני אדם לקרוא לאותו קום בשם חלב, אלא קוראים לו קום. אז כשאדם נודר לא ליהנות מן החלב, הוא מותר בקום. ורבי יוסי, במקומו של רבי יוסי, כמו שהגמרא מעמידה, היו קוראים לקום, קום של החלב, קומה דחלבה. אז אם כן, מזכירים בשמו של הקום חלב, אז גם בקום כלול הנדר שהוא אסר על עצמו ליהנות מן החלב. מקרה נוסף, אדם שנדר לא ליהנות מן הקום, לפי החכמים הוא יהיה מותר בחלב, כי החלב לא כלול במילה קום. הר"ן סבור שרבי יוסי חולה גם בהלכה הזאת ואומר שמכיוון שרגילים לקרוא לקום, קום של החלב, קומה דחלבה, אז אם כן זה נחשב דבר אחד, קום וחלב נחשב דבר אחד, וכשהוא נודר לאסור על עצמו הנאה מקום, הוא גם אסור לפי דעת רבי יוסי בחלב. עוד הלכה, אבא שאול אומר, הנודר לא ליהנות מן הגבינה, אף על פי שהדרך היה לאכול את הגבינה כשהיא מלוכה, הוא אסור בה בין מלוכה בין תפלה ובין תפלה. אחרי שסיימנו עם החלב עוברים לבשר. הנודר שלא ליהנות מן הבשר, באופן כללי בשר, לא חתיכה מסוימת של בשר, אז לפי דעת חכמים הוא יהיה אסור רק בחתיכות בשר, ממש. אבל הוא יהיה מותר ברוטב, שזה מרק שהתבשל בבשר, ובכיפה, אפילו בחתיכות בשר דק, שבזמן הבישול הם יורדים לתחתית הסיר, לשולי הקדרה, אין דרך בני אדם לקרוא להם בשר, וגם בזה הוא יהיה מותר. ורבי יהודה אוסר ליהנות מרוטב וכיפה, שיצאו מהבשר אחרי שהוא נדר ממנו, מכיוון שהם יצאו מדבר שאסור לו. הרי הוא אסר על עצמו בשר. ורבי יהודה מוכיח את הדעה שלו. אמר רבי יהודה, מעשה שנדרנו לא לאכול בשר, ואסר עלינו רבי טרפון אפילו בביצים שנתבשלו עמו עם הבשר, כי הם קיבלו טעם של הבשר. אמרו לו חכמים, כן הדבר, מה שאתה אומר זה באמת נכון, מתי, באיזה מקרה ההלכה היא כך, בזמן שיאמר בשר זה עליי, הוא אסר על עצמו חתיכה מסוימת של בשר, שהנודר מן הדבר המסוים ואותו דבר נתערב בדבר אחר, אם יש בו בדבר האסור שבתערובת ונותן טעם, בדרך כלל ב-60, שהדבר האסור נותן טעם בתערובת, אסור אותו אדם בענה מכל התערובת. ואם כן, כשאדם נודר לאסור על עצמו חתיכת בשר, הוא מתכוון שהחתיכה הזאת תהיה דבר האסור כלפיו, ומה שיוצא ממנה גם הוא יהיה אסור. ובמקרה הזה רבי טרפון אסר עליכם ביצים שהתבשלו עם הבשר, אבל כשאדם אוסר על עצמו באופן כללי בשר, מותר לו לאכול לפי דעת חכמים את הרוטב והכיפה, שאנשים לא רגילים לקרוא לזה בשם בשר. הנודר שלא ליהנות מן היין, מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, כי הוא התכוון לאסור על עצמו יין בלי תערובת, אלא את היין עצמו. אבל אם הוא אמר קונם יין שאני תואם, אמר לשון טעימה, ונפל היין לתוך התבשיל, אם יש בו ביין ונותן טעם שמרגישים את הטעם של היין בתבשיל, הרי זה אסור, כי הוא פירש שהוא אוסר על עצמו גם טעם של יין, ובתבשיל יש טעם של יין, לכן זה יהיה אסור עליו. למדנו במשנה שרבי יוסי אומר שאדם שנדר שהוא לא ייהנה מחלב, אסור לו גם ליהנות מקום, מהמים שנשארים אחרי שמפרידים את החלק המוצק מתוך החלב והופכים אותו לגבינה. שואלת הגמרא אור אמינו, יש לנו קושייה על דברי רבי יוסי מהמשנה בדף הבא, דף נון ג', שם כתוב שאדם שנדר לא ליהנות מן העדשים, הוא אסור לפי דעת חכמים גם באשישים, שזה עדשים שמתוגנים בדבש, ורבי יוסי מתיר. למה רבי יוסי מתיר? כי השישים הם לא בכלל עדשים. ואם כן, אם רבי יוסי מתיר לאדם שנדר לא ליהנות מהעדשים, הוא מתיר לו ליהנות מהשישים, אף על פי שבאשיש יש עדשים, רק שהם מתוגנים בדבש. אלא מה? השם שלהם השתנה מעדשים לאשישים. כבר רבי יוסי מתיר, כל שכן שהוא צריך להתיר, אדם שנדר לא ליהנות מחלב, שיהיה מותר לו ליהנות מקום. מתרץ את הגמרא לא קשיא. מה שהנידון לעניין השישים והעדשים, זה האם השישים הם בכלל עדשים או לא. אבל במשנה שלנו, הנידון הוא לא האם קום הוא בכלל חלב או לא, אלא האם אנשים קוראים לקום בשם חלב, האם הדרך של אנשים לקרוא לזה חלב. מרקי אתרי ומרקי אתרי. כל אחד בוויכוח במשנה הלך כמו הדרך שדיברו במקומו. באתרא דרבנן, במקומם של החכמים, קראו לחלבה חלבה. לחלב קראו בשם חלב, ולקומה קומה, לקום קראו בשם קום. לא קראו לקום חלב. ולכן אדם שנדר מן החלב מותר בקום. ולעומת זאת באתרי דרבי יוסי, במקומו של רבי יוסי, לקומה נמי קראו לקומה דחלבה. היו רגילים לקרוא לקום, קום של חלב. לכן הוא אוסר מי שנודר לא ליהנות מחלב, שלא יוכל גם ליהנות בקום. מביאה הגמרא תניא ברייתא. הנודר לא ליהנות מן החלב, מותר בהנאה מקום, מהמים שיוצאים מהחלב. כמו דעת חכמים, שבני אדם רגילים לקרוא לחלב חלב, ולקום קום. וכן אדם שנודר שלא ליהנות מן הקום, יהיה מותר בחלב. אדם שנודר שלא ליהנות מן החלב מותר בגבינה, אף על פי שהיא נעשית מחלב, והטעם שלה דומה לחלב, כי בלשון בני אדם, גבינה לא נקראת חלב, היא נקראת גבינה. וכן אדם שנודר שלא ליהנות מן הגבינה מותר בחלב. אחרי שסיימנו עם החלב, אנחנו עוברים לבשר. אדם שנודר שלא ליהנות מן הרוטב, הכוונה למרק שהתבשל בו בשר, מותר בכיפה, בבשר דק שיורד לתחתית הסיר לשולי הקדרה. ואף על פי שהכיפה מקבלת טעם מהרוטב, הוא לא נאסר בכיפה. למה? כי הוא אסר על עצמו רק מה שנקרא רוטב, ולא מה שנקרא כיפה. וכן אדם שנודר שלא ליהנות מן הכיפה, מותר ברוטב. אם אמר בשר זה, על חתיכת בשר מסוימת, שהיא תהיה עליו קונם, אסור בו, וברוטבו, ובכיפו. כל דבר שקיבל טעם מהבשר הזה שאסור עליו, יאסר עליו גם כן, כי הוא אסר על עצמו את הבשר, חתיכת בשר המסוימת הזאת. זה הופך להיות דבר האסור כלפיו, וזאת הייתה כוונתו שזה יהיה דבר האסור כלפיו. זה כמו כל מאכלות אסורות. החתיכת בשר הזאת הפכה להיות כמו בשר אסור, ויוסרת את מה שיוצא ממנה. כעת עוברים ליין. הנודר שלא ליהנות מן היין, הכוונה יין ממש, לא טעם של יין. הוא יהיה מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, כי הוא אסר על עצמו, התכוון לאסור על עצמו רק יין ממש. אבל אם הוא אסר על עצמו ואמר, קונם יין שאיני תואם, שלא יהיה טעם יין, ונפל היין לתוך התבשיל, אם יש בו בתבשיל טעם יין, הרי זה אסור, כי הוא מפורש אסר על עצמו שלא יטעם טעם של יין. וכאן, בתבשיל הזה, אם יש בו טעם יין, אז יש טעם יין, וזה אסור עליו. אומרת המשנה, הנודר שלא ליהנות מן הענבים או מן הזיתים, הוא נאסר רק בענבים או בזיתים. הוא לא נאסר במשקה שיוצא מהענבים או במשקה שיוצא מהזיתים. לכן הנודר מן הענבים מותר ביין, ואם הוא נודר מן הזיתים הוא מותר בשמן זית. אבל אם הוא אמר קונם זיתים וענבים, והוא הוסיף שני דברים. דבר ראשון, אילו, דבר שני, שאיני תואם, אז זה גורם שהוא יהיה אסור לא רק בהן, אלא גם הוא במשקה היוצא מהן. השאלה היא איזה מבין שני הדברים גורם שהוא יאסר גם במשקה היוצא מהן. באי רמי בר חמה, זה שהוא הוסיף אילו דווקא, או זה שהוא הוסיף שאיני תואם דווקא, זה מה שגורם שהוא יאסר גם במשקה היוצא מהן. והר"ן מבאר אחד ההסברים, שכשהוא אומר שאיני תואם, הוא מפרט את הסוג ההנאה, הנאה טעימה, אז זה בא לומר לא רק מהפרי, אלא גם מהמשקה שיוצא ממנו. מנסה הגמרא להשיב על השאלה, שוודאי שצריך גם לומר שאיני תואם, כי אי סל כדתך, עצם זה שהוא אומר זיתים או ענבים אלו, הוא כבר נאסר גם במשקה, וזה דווקא, אז שאיני תואם למה לי? למה המשנה הוסיפה גם שאיני תואם? דוחה הגמרא זה לא ראיה. ייתכן שזה שהוא אמר אלו, ענבים אלו, זיתים אלו, זה כבר אוסר אותו גם במשקה היוצא מהם. והסיבה שכתבו שאיני תואם, אקא משמלן, דאף על גב דאמר שאיני תואם, זה עדיין לא גורם שהוא יאסר במשקה, אי דאמר אלו מצר ואי לא לא. וצריך להוסיף גם את המילה אלו. זאת אומרת, גם אם כתוב כאן לשון ענבים שאיני תואם או זיתים שאיני תואם, זה עדיין לא יאסור אותו במשקה שיוצא מהענבים או מהזיתים, עד שהוא יאמר אלו. אז זה שכתוב שאיני תואם, זה עדיין לא ראיה ש... צריך להוסיף את המילים שאיני תואם כדי לאסור את המשקה. יכול להיות שעצם זה שהוא אמר אילו, זה כבר אוסר גם את המשקה. הסיבה שצריך לכתוב שאיני תואם כדי לאמר אותך, שאפילו אם הוא אמר שאיני תואם, עדיין יצטרך גם להגיד אילו, ייתכן שזה הסיבה. אז עדיין יש לנו פה ספק, את הספק של רמי בר חמה, מה גורם שגם המשקה יוצא מהפרי יהיה אסור על הנודר? האם זה שהוא אמר על הזיתים אילו, או על זה שהוא אמר שאיני תואם? אמר רבה, תשמע, יש לי הוכחה ממשנה בדף נ"ז. שמשם אפשר להוכיח שאפילו אם אדם אסר על עצמו פירות אלו, זה עדיין לא אוסר את המשקים היוצאים מהם עד שיאמר שאיני תואם. כי הרי משנה שם אומרת שאדם נודר, קונם פירות האלו עליי, שכמו קורבן יהיו אסורים עליו פירות אלו, אפילו שהוא אמר את המילה אלו, או קונם הן לפי, שיהיו פירות מונחים לפניו, הוא אמר שכמו קורבן יהיו אסורים הפירות האלה לפיו, אז כתוב שהוא אסור בחילופיהם. אם החליפו את הפירות האלה בפירות אחרים או בכסף אחר, אז הפרי האחר או הכסף האחר גם נאסר על הנודר. והוא נאסר בגידוליהם. אם לקחו מהגרעינים של הפרי וזרעו וגדלו פירות, אז גם הפירות שגדלו נאסרים עליו. ומה אם המשקה יוצא מהם? לא כתוב שזה אסור. אם זה גם היה אסור, היה צריך לכתוב את זה, כי זה חידוש הרבה יותר גדול. כי אף על פי שהוא נשתנה צורתו, המשקה זה שינוי צורה מהפרי עצמו, אף על פי כן זה יהיה אסור, וזה יותר חידוש זה אסור מאשר חילופיהם וגידוליהם שהפרי עדיין בעין. ואם זה היה נכון שגם המשקין אסורים, היו צריכים לכתוב את זה לכאורה, ומזה שזה לא כתוב, תדייק, אב במשקה יוצא מהן מותר, הוא לא נאסר במשקה יוצא מהן, למה? הוא הרי אמר אלו, כנראה שצריך לומר שאיני תואם, דוחה הגמרא לא. הוא הדין דאפילו במשקה יוצא מהן אסור, כי זה שהוא אמר אלו הוא נאסר גם במשקה יוצא מהן. ככה ייתכן לומר. והעדיף עלי להשמיענן, התנא העדיף להשמיע חידוש יותר גדול, דחילופיהן. אתה מבין? מדברים פה על פרי אחר לגמרי. זה לא הפרי שאותו הוא נדר, אלא זה פרי שהחליפו. וזה גם לא יצא מגוף האיסור. אף על פי כן, זה כגידוליהם דעמי, זה כמו מה שגדל זרעים שיצאו מהפרי האסור עצמו. כל שכן שהוא יאסור במשקים היוצאים מגוף האיסור, זה ודאי הרבה יותר סיבה לאסור. רק החידוש שאפילו חילופיהן שלא יצאו מגוף האיסור, הם כמו גידוליהן שגידוליהם כן יצאו מגוף האיסור. אבל עדיין אין הוכחה, ייתכן שעצם זה שהוא אומר, קונם זיתים אלו, כבר יכול להיות שהוא יהיה אסור גם בשמן זית שיוצא מהזיתים. מנסה הגמרא להוכיח מהמשך המשנה. תשמע, אדם שאוסר על עצמו פירות שאיני אוכל ושאיני תואם. כתוב שהם מותר בחילופיהן של הפירות ובגידוליהם של הפירות. תדייק מכאן, במשקה היוצא מהם הוא יהיה אסור. אף על פי שהוא לא אמר אלו, הוא רק אמר שאיני תואם. רואים שמספיק לומר שאיני תואם כדי לאסר גם במשקה היוצא מהם. כי אם גם במשקה היוצא מהם הוא יהיה מותר, אז היה צריך לחדש את החידוש הזה, שאף על פי שזה מגוף הפרי, שהמשקה הוא מגוף הפרי שהוא אסר על עצמו, בכל זאת את המשקה יהיה מותר לו. זה חידוש הרבה יותר גדול מאשר מה שהחליפו מהפרי, שזה פרי אחר לגמרי. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. באמת, גם במשקים היוצאים מהפירות האלה הוא יהיה מותר. כי זה שהוא אמר שאיני תואם, יכול להיות שזה לא מספיק כדי לאסור עליו את המשקה היוצא מהפרי. ולמה לא כתוב מפורש שהוא יהיה מותר? היידה דלונסיב ברישא יוצא מהם. מכיוון שבחלק הראשון במשנה לא כתוב, כשהוא אומר אלו שהוא אסור במשקה יוצא מהפירות, לא נסיב נמי בסייפה יוצא מהם. אז גם בחלק השני במשנה, כשהוא אומר שאיני תואם, לא כתוב שהוא יהיה מותר במשקה יוצא מן הפירות. מביאה הגמרא תשמע. למדנו בעמוד הקודם, אמר רבי יהודה, מעשה שהוא נדר לא לאכול בשר, ואסר רבי טרפון עליי לאכול ביצים שנתבשלו עמו עם אותו בשר, כי יש בהם טעם בשר. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, מתי אתה אסור בביצים שהתבשלו עם הבשר? בזמן שאמר בשר זה עליי, שהוא אסר על עצמו בשר מסוים, שהנודר מן הדבר המסוים ואחר כך נתערב הדבר בדבר אחר, ויש בו באיסור בנותן טעם, כמות שמרגישים את הטעם בכל התערובת, הרי זה אסור בענה מכל התערובת. למה? כי הוא התכוון שהחתיכה הזאת תהיה דבר אסור כלפיו, כמו כל מאכל שאסור עליו. אז גם מה שיוצא ממנה יהיה אסור. עכשיו, מה הוא אמר כאן? בשר זה. אז דבר שיוצא ממנו, אני מתרבב במשהו אחר, גם אסור. אז לכאורה, כשהוא אומר, אלו, כשהוא אומר, זיתים וענבים אלו, זה כבר מספיק כדי שהוא יהיה אסור גם במשקה יוצא מהם. זה דומה לאדם שאומר בשר זה, כשאדם אומר זיתים וענבים אלו, אתה רואה שזה מה שגורם שגם המשקה יוצא מהם יהיה אסור. אלא אומרת הגמרא, באמת יש כאן ראיה שבאדם שנדר זיתים וענבים אלו, לא קם מבעיה, אלא אין לנו בכלל ספק, דווקא הוא, באמת הוא יהיה אסור גם במשקים היוצאים מהם. כי קם מבעיה לנו, הספק שלנו כעת, זה רק באדם שנודר זיתים וענבים שאיני תואם. האם זה דווקא, הוא נאסר גם במשקים היוצאים מהם, או לאו דווקא? והוא לא נאסר במשקים היוצאים מהם עד שהוא יאמר אלו. מנסה הגמרא להוכיח תשמע, למדנו בדף נ"א במשנה, שאדם שנודר, שיהיה אסור עליו דג, שזה הכוונה דג גדול, וגם דגים, שזה הכוונה דגים קטנים, והוא הוסיף את המילים שאיני תואם. אז כתוב שהוא לא נאסר במה שיוצא מהדגים, אלא אסור רק בהם, בין גדולים ובין קטנים, בין חיים ובין מבושלים. אבל ומותר בתרית תרופה, דג גדול שחתוך, חתיכות קטנות, כי הכוונה דגים, דגים שלמים ולא חתוכים, והוא יהיה מותר בציר, שומן שיוצא מהדגים ומעורבבים בו קרבי דגים, שזה לא בכלל דג או דגים. ואף על פי שהם יוצאים מגוף האיסור, מוכח שגם אם הוא אומר שאיני תואם, הוא לא נאסר במה שיוצא מגוף האיסור. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אמר רבה, אפשר לומר שאם הוא אומר קונם זיתים וענבים שאיני תואם, הוא כן יהיה אסור במשקין שיוצאים מהם. אבל בתנאי שסחטו אותם אחרי הנדר, כיוון שהוא אסור בזיתים, ובענבים הוא גם אסור במשקים היוצאים מהם. ומה שכתוב במשנה, שאם הוא נודר מדג או דגים, הוא יהיה מותר במה שיוצא מהדג והדגים. מדובר שכבר יצא מנציר, לפני שהוא נדר. וכשהוא נדר, הוא לא נדר על הציר, הוא נדר רק על הדג או הדגים השלמים. עד כאן דף נ"ב.